שלום לכולם, פורים שמח. אנחנו לומדים את דף קוף ממדלת במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את השיעור בשליש התחתון של העמוד הקודם ונסיים 7 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור יהיה היום ארוך מהרגיל, 19 דקות. שימו לב שהמבנה העיקרי של השיעור באמת מאוד פשוט, אבל תוך כדי יש כמה וכמה נספחים שקשורים לדיני תומה והם מה שמעריכים את השיעור. עכשיו, הערה קטנה, היה לנו מאוד חשוב להעלות את השיעור לפורים, ומקוצר הזמן יכול להיות שיש כמה שגיאות וכמה חזרות. מי ששומע באתר ושם לב למשהו כזה, נשמח אם תכתבו לנו ונתקן ונעלה גרסה מתוקנת בסוף היום. היום יש לנו המשך ישיר לדף שלמדנו אתמול, אז נזכיר שאתמול סיימנו במקרה שאדם רואה שהפירות שלו מתחילים לזוב, והוא רוצה להציל את אותו מיץ, וראינו מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים. רבי יהודה אמר שאם זה פירות שמראש הוא יעד אותם למשקים, אז חזל גזרו שהוא לא יכול לקחת את אותו מיץ, כי אנחנו חוששים שם הוא גם ישחות, אבל אם זה פירות שהוא לא יעד אותם למשקים, אלא לאוכל, אז אין חשש שהוא ישחות. חכמים לעומת זאת אוסרים בכל מקרה, כי בכל מקרה הם חוששים שם הוא ישחות. זאת המחלוקת, וראינו ששמואל מגדיר באיזה סוג פירות הם נחלקו, והוא מדבר על 3 רמות של פירות. הרמה החמורה זה זיתים וענבים, ששם רוב העולם סוחט. הרמה האמצעית זה תותים ורימונים, שיש כאלה שסוחטים. הרמה השלישית זה פירות שכמעט אף אחד לא סוחט, כמו עוזרדין למשל. ואמר שמואל שמחלוקת רבי יהודה וחכמים זה ברמה האמצעית, בתותים ורימונים. אבל ברמה הראשונה, כלומר זיתים וענבים, בכל מקרה אסור, כי חוששים שמה הוא יסחוט. וברמה השלישית, כלומר למשל עוזרדין, אם הוא לא תכנן לסחוט אותם, אז אם הם יצאו מעצמם, זה מותר. זה מה שראינו אתמול, ומה שנעשה היום זה דבר מאוד פשוט. אנחנו פשוט רוצים להוכיח את זה משתי ברייתות. ברייתא הראשונה תוכיח את הרישא של שמואל, כלומר שבזיתים וענבים לפי כולם מחמירים, והם רק נחלקו בתותים ורימונים. ברייתא שנייה תוכיח את הסיפא של שמואל, שבשאר הפירות לפי כולם מקלים. זהו, זאת כל המסגרת של מה שנראה היום. הברייתא הראשונה מתחילה בשליש התחתון של העמוד הקודם, הברייתא השנייה מתחילה בשורה האחרונה של עמוד א'. אז זאת כאמור המסגרת, אבל תוך כדי אותה מסגרת יעלה לנו עוד כמה דיונים, חלקם גם קצת מסובכים, לכן כאן קודם כל בואו נראה את המסגרת עצמה, את שתי הברייתות ואת הדיונים הבסיסיים עליהם, ואחר כך את שאר ההערות שהן יותר רחוקות מהנושא שלנו של סחיטה. אז הברייתא הראשונה כאמור היא בשליש התחתון של העמוד הקודם, והיא אומרת בפירוש שאם משקים יצאו מענבים וזיתים, בכל מקרה הם אסורים, אם הם יצאו מתותים ורימונים, אז כאן יש מחלוקת. לפי חכמים הם עדיין אסורים, לפי רבי יהודה זה תלוי למה הוא ייעד את אותם תותים. אם הוא התכוון למשקה, אז הם אסורים, אם הוא התכוון לאוכל, אז הם מותרים. זאת הברייתא, וזאת כאמור הוכחה לשמואל. עכשיו אנחנו נפתח סוגריים, ונעיר הערה על עוד מילה אחת שאותה הברייתא אמרה. הברייתא כאמור אמרה לפי רבי יהודה שאם הוא ייעד אותם למשקים זה אסור, אם הוא ייעד לאוכל זה מותר, אבל הברייתא הוסיפה שאם זה היה סתם, כלומר לא לאוכל ולא למשקה, הוא פשוט לא חשב על זה, אז הולכים לחומרה וזה כמו שהוא ייעד למשקים וזה אסור. עכשיו על זה הגמרא מקשה ממשנה במסכת מכשירין, שם הנושא אומנם שונה לגמרי, הנושא שם זה להכשיר פרי למשל לקבל תומה, בשביל שפרי יוכל לקבל תומה צריך שיבוא עליו איזשהו משקה, ואותו משקה צריך להיות משקה שיצא לרצון. עכשיו לא ניכנס לכל מה שכתוב במשנה שם, נראה את זה בסוף השיעור בנספחים, מה שחשוב לנו זה ממש המשפט האחרון במשנה, וזה שאם יש לי סל של זיתים וענבים, והמשקה שבתוכם התחיל לזוב, אז אם הוא זב לרצון, אז המשקה הזה מכשיר לקבל תומה, ואם הוא זב שלא לרצון, אז זה לא מכשיר. עכשיו, מה לגבי סתם? כלומר, לא לרצון ולא שלא לרצון, אלא באמת פשוט לא אכפת לו. אז אם נניח שלרצון זה שהוא אמר בפירוש שהוא רוצה, אז סתם זה כמו שלא לרצון. ואם נניח להפך ששלא לרצון זה שהוא אמר בפירוש שהוא לא רוצה, אז סתם זה כן לרצון. עכשיו, כרגע הגמרא מניחה כמו אפשרות הראשונה. כלומר, שלרצון זה שהוא אמר שהוא כן רוצה, ממילא סתם זה נחשב כמו שהוא לא רוצה. אז יוצאת לנו סתירה בין הברייתא שלנו לאותה משנה. כי בברייתא שלנו אמרנו שבסתם מחמירים, כי זה נחשב כאילו שהוא כן שם את זה בשביל משקה, ושם סתם זה שהוא לא רוצה את המשקה של זה. על זה עונה הגמרא שתי תשובות. התשובה הראשונה מאוד פשוטה. אומרת הגמרא, נלך לפי האפשרות השנייה שם, ולא לפי האפשרות הראשונה. כלומר, שכשכתוב שם במשנה לגבי מכשירים שזה שלא לרצון, אז שם הכוונה היא שהוא אמר בפירוש שהוא לא רוצה. ממילא, אם זה סתם, אז זה נחשב כמו שהוא כן רוצה. אז זה בדיוק כמו אצלנו, שסתם נחשב כן לרצון של משקה. זאת תשובה אחת, פשוט שינינו שם את ההבנה. תשובה שנייה זה שפשוט צריך לחלק בין שני המקרים. כלומר, באמת שם, סתם זה שלא לרצון למשקים, ואצלנו כאמור לגבי סחיטה, הברייתא אמרה שסתם זה כן לרצון. וההבדל הוא ששם הוא שם את הפירות בתוך סל, והרי סל לא מחזיק משקים, אז כשהמשקים יוצאים החוצה הם זולגים לרצפה, ממילא מן הסתם הוא לא רוצה שהמשקים אלה יצאו, לכן סתם זה לא לרצון, ורק אם הוא אמר בפירוש שהוא רוצה את זה למשקים, אז זה למשקים. אצלנו לעומת זאת, כשהוא כנס את הפירות, הוא שם אותם בכלי שכן מחזיק משקים, ולכן אצלנו הברייתא אמרה שסתם זה כן לרצון של משקים. עד כאן הדיון על הברייתא הראשונה, הדיון היה לגבי סתם, האם זה נחשב למשקים או לאוכל, ואני מזכיר שעדיין יש לנו חוב מהדיון הזה, וזה לראות את שאר אותה משנה במכשירים, אבל כאמור את זה נראה בנספחים. הברייתא השנייה לטובת שמואל כאמור מתחילה בשורה האחרונה בעמוד א', והברייתא הזאת תעשה לנו הפתעה די גדולה, כי אנחנו הרי מחפשים ברייתא שבשאר הפירות, אם הוא עצמו ייעד אותם לאוכל ולא למשקה, אז אם המשקה זב מעצמו, מותר לו להשתמש באותו משקה, ואני לא חושש שמה ישחוט, כי הרי הוא לא רוצה לשחוט, הוא רוצה את הפירות האלו לאוכל ולא למשקה. זה מה ששמואל אמר, ולזה אנחנו מחפשים ברייתא, אבל אנחנו יוצאים לחפש אתונות ואנחנו נמצא מלוכה, כלומר אנחנו נמצא ברייתא שתקל הרבה יותר ממה שאלינו על הדת. שוב, אנחנו רק רצינו לומר שאם המשקה זב מעצמו והוא ייעד אותם לאוכל ולא למשקה, מותר להשתמש בו. לעומת זאת, הברייתא שהגמרה מביאה אומרת כך, סוחטין משמע לכתחילה בפגעין ובפרישין ובעוזרדין, אבל לא ברימונים. כלומר, הברייתא לא רק אומרת שאם זה זב מעצמו זה מותר, היא אומרת שמותר לשחוט אותם אפילו לכתחילה, כי אלה פירות שלא מיועדים לסחיטה. אז זה חידוש גדול בברייתא, וזה בעצם משנה לנו את איך שהבנו את שמואל, כלומר שכששמואל אמר שבשאר הפירות רבנן מודים לרב יהודה, הוא לא התכוון שמודים לרב יהודה למה שרב יהודה סובר בתותים ורימונים, אלא הוא התכוון שמודים לרב יהודה שצריך להקל בשאר הפירות, ובאמת צריך להקל כאן הרבה יותר ממה שמקלים בתותים ורימונים לפי רב יהודה, כי כאן מקלים ואפשר לשחוט אפילו לכתחילה. אז זאת הקולה הגדולה בברייתא, והגמרה מדגישה שהקולה הזאת היא בין לרב יהודה ובין לרבנן. כלומר, אין סיבה לומר שזה דווקא לרב יהודה שהקל יותר במשנה שלנו, כי הרי כל מה שרב יהודה במשנה שלנו הקל זה רק לגבי כשהמשקים זבו מעצמם, אבל גם הוא עצמו במשנה לא דיבר בכלל על לכתחילה. ממילא גם לרב יהודה הברייתא הזאת היא חידוש, אז אין סיבה לומר שהיא חידוש רק לרב יהודה, אלא היא גם לרבנן. עד כאן הברייתא השנייה לחזק את דברי שמואל, שבשאר פירות שני מקלים, וכאמור זה לא מה שהבנו בהתחלה ששני מקלים רק לגבי בדיעבד, אלא באמת צריך להבין את מה ששמואל אמר אחרת, ושהכוונה היא שבזה שני מקלים אפילו לכתחילה. אז את עיקר הברייתא השנייה ראינו, ואפשר לומר שבזה בעצם סיימנו את עיקר השיעור להיום, אבל עכשיו נתמקד בהמשך של אותה ברייתא. כאמור, הברייתא אומרת שבעוזרדין מותר לכתחילה, אבל ברימונים אסור, והיא ממשיכה ואומרת שבבית מנשיה באמת היו סוחטים רימונים בימי חול. עכשיו אנחנו רוצים להבין את היחס בין שני המשפטים האלו, כלומר מה היחס בין זה שברימונים אסור לכתחילה לבין זה שבבית מנשיה היו סוחטים רימונים בימי חול. בהווה מן הגמרא מבינה שבית מנשיה הם הסיבה שבגללה אסור לשחוט תותים ורימונים בשבת. כלומר, זה שיש כמה אנשים שהם סוחטים, זה אומר שהפרי הזה הוא פרי שנוהגים לשחוט אותו, ממילא זה אסור. זאת ההווה מינה, וממילא מיד שואלת הגמרא, מה בית מנשיה זה רוב העולם? בגלל שיש משפחה אחת שככה עושים, אז לכולם עכשיו יהיה אסור? זאת השאלה, ועל זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת זה שכן, מספיק משפחה אחת בשביל להשפיע על ילדים של כל העולם. זאת תשובה אחת, עוד רגע נפרט לגביה יותר. תשובה שנייה אומרת שלא, באמת בית מנשיה זה לא הסיבה הבלעדית לאיסור, אלא זה מצטרף לעוד גורם, והגורם השני זה אח שווה. עוד רגע נפרט גם לגבי זה. אלה שתי התשובות, עוד פעם, תשובה ראשונה זה שבאמת בית מנשיה מספיקים, תשובה שנייה זה שזה בית מנשיה ועוד אח שווה. עכשיו נפרט לגבי שתי התשובות, אז לגבי התשובה הראשונה שבית מנשיה הם הסיבה לאסור בכל העולם, הראיה של הגמרא לזה זה מתחום אחר לגמרי, וזה מדעת רבי אליעזר בדיני כלי הכרם. הדין הוא שבכרם, אם גדל איזשהו זרע אחר בתוך הכרם ואני משאיר אותו שם, אז זה נאסר, אבל זרע זה צריך להיות דווקא דבר שאנשים מקיימים אותו, כלומר איזשהו זרע שבאופן כללי אנשים רוצים את הזרע הזה, כלומר שאם הוא יגדל להם באיזשהו שדה, לא בקרם, אז הם כן ישירו אותו, ואז אם הוא גדל בקרם, אז הוא נאסר. ממילא, אם קוצים גדלו בקרם, אז קוצים זה דבר שאנשים סתם ככה לא מקיימים, הם עוקרים אותם, לכן חכמים אומרים שקוצים לא אוסרים את הקרם בכלי הקרם. אבל רבי לזר חולק, והוא אומר שכיוון שבערביה כן מקיימים קוצים, כי משתמשים בזה בשביל להאכיל את הגמלים, אז לא רק בערביה, אלא בכל מקום בעולם, קוצים גם כן נחשבים כדבר שמקיימים אותם, וממילא גם הם אוסרים את הקרם. זה הדין בכליים, ולגבינו אנחנו רואים מכאן שלא תמיד צריך רוב, ובאמת גם מיעוט קטן יכול להשפיע על המנהג של כל העולם. ממילא זאת התשובה הראשונה לשאלה של הגמרא, למה בית מנשיה משפיעים על הדין של תותים ורימונים? כי כן, מספיק משפחה אחת בשביל להשפיע על הדין של תותים ורימונים. אז זאת כאמור התשובה הראשונה, ועל התשובה הזאת יש שתי דחיות, אחת בגמרא ואחת בתוספות. התחייה בתוספות היא מאוד בסיסית, הרי זה רק לפי רבי אליעזר, רבנן הרי שם חולקים. התחייה בגמרה זה שגם לפי רבי אליעזר אין כאן ראייה, כי הרי רבי אליעזר דיבר על ערביה, שזאת מדינה שלמה, ואי אפשר ללמוד ממנה לבית מנשיה, שעם כל הכבוד הם רק משפחה אחת. אז את התשובה הראשונה דחינו, כלומר לא יכול להיות שבגלל שבית מנשיה סוחטים רימונים, עכשיו לכל העולם אסור לסחוט רימונים בשבת, לכן אנחנו עוברים לתשובה השנייה, זה מופיע ממש באמצע עמוד ב'. את התשובה השנייה נסביר לפי הרמב"ן ועוד הרבה ראשונים, פשוט כי זה יותר קל להסביר, זה בניגוד לדעת רש"י, שאת רש"י נכתוב באתר עצמו. לפי הרמב"ן, התשובה השנייה זה שבאמת בית מנשיה זה לא הסיבה לאסור תותים, הסיבה האמיתית זה דין של אח שווי, ובית מנשיה רק מאפשרים את הדין של אח שווי. מה הכוונה אח שווי? אם אני בא לתות ואני סוחט אותו בשביל משקה, אז אני במחשבה שלי החשבתי את המיץ שיוצא מהתות למשקה. עכשיו על זה אומרת הברייתא שזה דווקא בדבר שבאמת יש כאלה שסוחטים את זה כמו תותים ורימונים שיש את בית מנשיה. אבל אם אני אחליט לסחוט עוזרי דין, אז בטלה דעתי אצל כל אדם, כי אמנם אני מנסה להחשיב את זה כמשקה, אבל אין אף אחד אחר שעושה את זה, אז שם באמת מותר לסחוט לכתחילה, אבל בתותים ורימונים, כיוון שאני מחשיב את זה כמשקה ויש כאלה שבאמת סוחטים את זה, אז זה אסור. זה הסבר השני, שבית מנשיה זה לא סיבה בלעדית, כי באמת בשביל סיבה בלעדית זה לא מספיק, אבל זה סיבה שמאפשרת את הדין של אח שווי. עכשיו עוד רגע בנספח, אנחנו נראה דיון האם באמת אומרים את הדין של אח שווי לגבי משקה או שלא, ואנחנו נראה שרב פאפה ורבה אומרים שלא אומרים, וממילא לפי השיטה שלהם אנחנו עדיין צריכים הסבר שלישי לברייתא שלנו איך בגלל בית מנשיה לכולם אסור לסחוט תותים ורימונים. אז הגמרא עצמה לא מביאה הסבר שלישי, אבל הראשונים מביאים, ובאמת ההסבר הוא פשוט, ויכול להיות שזה באמת פשוט תיקון להסבר הראשון, וזה שבית מנשיה הם לא הסיבה שבגללה אנחנו אוסרים תותים ורימונים, אלא בית מנשיה הם רק הסימן. למה הם סימן? הם סימן לזה שיש אנשים שסוחטים תותים ורימונים, כלומר בית מנשיה הם לא היחידים, הם רק דוגמה לזה שיש תופעה כזאת, ממילא אסור לסחוט תותים ורימונים, כי באמת יש תופעה רחבה, אמנם לא כמו זיתים וענבים, אבל יש תופעה של אנשים שסוחטים אותם, לכן אסור לסחוט אותם שבת. אז זה הסבר השלישי שמובא בראשונים, ובזה ממש סיימנו את עיקר השיעור, ראינו את שתי הברייתות לטובת שמואל, ברייתה אחת לטובת הרישה של שמואל, שרב יהודה ורבנן לא נחלקו לגבי זיתים וענבים, אלא רק לגבי תותים ורימונים, ברייתה שנייה לטובת הסיפה של שמואל, שבשאר פירות לא רק שמקלים, אלא מותר אפילו לכתחילה. בתוך אותה ברייתה ראינו שבתותים ורימונים מותר וזה קשור לבית מנשיה, וראינו שלושה הסברים איך זה קשור לבית מנשיה. ועכשיו שסיימנו את עיקר השיעור נעבור לשני נספחים. הנספח הראשון שנראה הוא המשך ישיר למה שסיימנו איתו, וזה לגבי הדין הזה של אח שווי במשקה, האם באמת אומרים או שלא, אנחנו נראה לגבי זה שלושה דיונים, הדיון הראשון יהיה ישירות לגבי אח שווי, השני יהיה הגב הראשון, והשלישי הגב השני. אז הדיון הבסיסי לגבי זה נמצא איפה שסיימנו, כלומר עדיין בערך באמצע עמוד ב', והדיון הזה הוא לגבי תחום אחר לגמרי, וזה כשרות של מקווה. לגבי מקווה, בשביל שמקווה יהיה כשר, אנחנו צריכים 40 סאה של מים לא שאובים. אם אחרי שיש לי כבר 40 סאה של מים לא שאובים, אז גם אם אני מוסיף מים שאובים זה עדיין כשר, אבל אם אני מוסיף משהו שגורם לשינוי בצבע של המים, אז זה כבר לא כשר. עכשיו לגבי זה, בא רב חיסטה ואומר שאם אני לוקח טרדין וסוחט אותם לתוך המקווה, זה פוסל את המקווה. למה זה פוסל? אז בהתחלה הגמרא מבינה שלא כל דבר שישנה את הצבע של המקווה יפסול אותו, אלא רק דבר שמוגדר כמשקה, ולכאורה מי טרדים הם לא מוגדרים כמשקה, אז למה הם בכל זאת פוסלים? אלא כנראה שיש את הדין של אח שווי, כלומר אם אני סחטתי אותם, אני מחשיב אותם כמשקה, וזה מספיק בשביל לפסול את המקווה, זאת ההבנה של הגמרא בהתחלה, אבל אומר רב פאפה, זה לא הכרחי, ובאמת בשביל לפסול את המקווה, כל דבר שהוא לא מים והוא משנה לו את הצבע, יכול לפסול אותו, וגם בלי שהוא נחשב כמשקה, ממילא אין לך מכאן מקור לאח שווי. זה דיון לגבי אח שווי, עכשיו בתוך הדיון הזה ראינו בעצם דיון, האם בשביל לפסול את המקווה צריך משהו שמוגדר כמשקה או שלא, אז עכשיו לגבי זה, הגמרא מביאה דיון מקביל, זה הדיון השני בנספח הזה, וזה סביב משנה במקוואות. המשנה שם אומרת שאם נפל לתוך המקווה מוחל, שזה נוזל שיוצא מהזיתים, אבל זה לא השמן עצמו, אלא נוזל שיוצא מהם לפני או אחרי, עוד מעט נפרט לגבי זה יותר, בכל אופן זה לא השמן עצמו, אם זה שינה את הצבע של המקווה, זה פוסל. ולמה זה פוסל? אז כאן יש מחלוקת בין אביי לרבה, שהיא מקבילה למחלוקת בין הגמרא לבין רב פאפה. אביי מבין שבשביל לפסול צריך שיהיה משקה, וממילא הוא אומר למה זה פוסל, כי אותה משנה סוברת כמו רבי יעקב, שעוד רגע נראה מה הוא אמר, שגם הוא אומר שזה באמת משקה. רב לעומת זאת סובר כמו רב פאפה, שבאמת בשביל לפסול את המקווה לא צריך שזה יהיה מוגדר כמשקה, ממילא אותה משנה במקוואות לא חייבת לסבור שהמוחל זה משקה, אלא גם לפי מי שאומר שזה לא משקה, המקווה יהיה פסול. אז זה הדיון השני בנספח הזה, לגבי האם צריך משקה בשביל לפסול את המקווה. ועכשיו, אגב, זה הדיון השלישי בנספח הזה, וזה האם באמת מוחל נחשב משקה או לא, אבל קודם כל לומר מה זה בכלל מוחל. אז מוחל זה כאמור נוזל שיוצא מהזיתים, אבל הוא לא יצא מזה ששחטתי את הזיתים, אלא הוא יצא באחד מהשלבים האחרים, ויש שלושה שלבים כאלה. שלב אחד זה לפני שחיטת הזיתים, כשרק אוספים את כל הזיתים במעטן, הם מתחממים קצת ויוצא מהם איזשהו נוזל. בשלב הזה אין לי שום עניין שנוזל יצא, כי אין מה לעשות איתו. שלב שני זה עדיין שמה, אבל אחרי שעברו כמה ימים, ואז בנוזל שיוצא יש קצת יותר משהו שמזכיר שמן. שלב שלישי זה אחרי שחיטת הזיתים, אז את כל הפסולת אני שם עוד פעם במשהו שנקרא אקל, וגם שם זה מוציא נוזל, וגם הנוזל הזה נקרא מוחל של הזיתים. אלה שלוש השלבים, ויש ברייתא עם מחלוקת האם אותו מוחל נחשב משקה או לא. רבי יעקב אומר שזה נחשב משקה, רבי שמעון אומר שזה לא נחשב משקה. עכשיו, הנושא שלהם זה לא לגבי פסילת מקווה, אלא אם המשקה הזה יכול להכשיר פירות לקבל תומה. כלומר, האם זה נחשב בעצם כמו שמן זית שמכשיר לקבל תומה, לכאורה לפי רבי יעקב כן, לפי רבי שמעון לא. אבל האמת היא שזה לא נכון, ובאמת גם לגבי השלב הראשון של המוחל וגם לגבי השלב השלישי, הם שני מסכימים לגבי הדין, שבשלב הראשון זה לא מכשיר, כי גם אם זה נחשב משקה, זה לא משקה שיצא לרצון, כי הוא לא רוצה את זה, ממילא זה לא מכשיר. בשלב השלישי זה כן מכשיר, כי גם אם המוחל עצמו לא נחשב משקה, בשלב הזה מן הסתם מעורב בו קצת שמן אמיתי, כי זה אחרי השחיטה, ממילא השמן הזה כן מכשיר. ממילא כל המחלוקת שלהם לגבי ההכשרה זה רק בשלב האמצעי, שאז באמת לפי רבי יעקב זה מכשיר, כי זה נחשב משקה, ולפי רבי שמעון לא. זה הדיון השלישי לגבי המוחל האם הוא נחשב משקה או לא. כאמור לענייננו, השתמשנו בזה לגבי פסילת המקווה, שלפי הבעיה וסתם הדגמרה צריך שזה יהיה משקה בשביל לפסול את המקווה, לפי רבה ולפי רב פאפה לא צריך. עד כאן הנספח הראשון די ארוך לגבי אח שווי, בזה הגענו לשבע שורות לפני סוף עמוד ב', ואנחנו עוברים לנספח השני והאחרון. הנספח השני זה לגבי דיון שראינו בתחילת השיעור, וזה לגבי מה הדין של סתם. באותו דיון הבאנו משנה והשתמשנו ממש במשפט אחד מתוך המשנה, בלי שום הקשר למשנה עצמה, אז עכשיו נראה מה הנושא באותה משנה עצמה. אז הנושא שם זה לגבי משקים שמכשירים לקבל תומה. בשביל לקצר, לא נאמר כל פעם מכשירים לקבל תומה, אלא פשוט נאמר מטמאים, אבל הכוונה היא שמכשירים לקבל תומה. כמו שכבר הזכרנו היום, בשביל שמשקה יכשיר לקבל תומה, זה צריך להיות משקה שיצא לרצון, אבל יש יוצא דופן, וזה חלב של אישה, שלומדים מפסוק שגם אם הוא יצא שלא לרצון, הוא עדיין נחשב משקה, והוא מכשיר לקבל תומה. עכשיו זה לגבי חלב אישה. מה לגבי חלב בהמה? אז זה נושא במשנה שם. לגבי זה יש מחלוקת, רבנן אומרים שזה לא נחשב משקה, אבל רבי עקיבא אומר שגם זה נחשב משקה, והוא לומד את זה בקל וחומר מאישה. אז זאת המחלוקת. שוב, חכמים אומרים שלא לומדים חלב בהמה מחלב אישה, ורבי עקיבא אומר שכן, ועכשיו נראה את הדיון ביניהם לגבי זה. אז השלב הראשון זה לראות את הקל וחומר של רבי עקיבא, ואת התחייה של רבנן. רבי עקיבא אומר שחלב בהמה חמור מחלב אישה, בזה שחלב בהמה ראוי לקטנים ולגדולים, וחלב אישה רק לקטנים, כלומר רק לתינוקות, וממילא, אם יש חומרה מיוחדת בחלב אישה, קל וחומר שיהיה את החומרה הזאת בחלב בהמה. זה רבי עקיבא. רבנן לעומת זאת אומרים נכון, אבל יש גם דבר אחר שבו אישה חמורה מבהמה. ממילא אתה לא יכול לעשות קל וחומר מאישה לבהמה, וזה לגבי דם שיצא ממכה, שבאישה וגם באיש הוא מטמא, ובבהמה לא. אז זה השלב הראשון. רבי עקיבא עושה קל וחומר כי החלב של אישה מתאים רק לתינוקים, והחלב של בהמה לקטנים ולגדולים. חכמים לא עושים קל וחומר כי באישה יש חומרה לגבי דם. שלב שני זה שרבי עקיבא מסביר למה בכל זאת הוא מעדיף את הקל וחומר שלו, כי הוא אומר, נכון שבדם אישה חמורה מבהמה, אבל הנושא שלי זה חלב ולא דם, וחלב חמור מדם. בזה שמי שמוציא חלב או מי שמוציא דם לצורך רפואי, אז החלב מטמא והדם לא. לכן אל תבלבל אותי עם דם, אני מדבר עכשיו רק על חלב, וחלב של בהמה חמור משל אישה, ממילא אם של אישה מטמא גם שלא לרצון, גם של בהמה. זה רבי עקיבא. חכמים לעומת זאת מצילים את המצב מתחום אחר לגמרי, וזה זיתים וענבים, והם אומרים כמו שבזיתים וענבים המשקה שלהם מטמא רק כשזה יצא לרצון, גם בבהמה ואישה זה יוצא דופן, ואל תלמד מאישה. עד כאן הנספח השני, הדיון לגבי האם חלב של בהמה שיצא שלא לרצון מכשיר לקבל תומה. כאמור, כל המשנה הזאת הובא כאן רק בשביל המשפט האחרון לגבי זיתים וענבים, שממנו למדנו לגבי הדין של סתם. בזה סיימנו להיום. כאמור, הגענו בעמוד ב' לשורה השביעית לפני הסוף. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. היום המשכנו את הנושא של אתמול לגבי פירות שזבו מעצמם, האם המשקים שיצאו אסורים או לא, כי אנחנו חוששים שמה הוא יסחוט. לגבי זה חכמים אמרו שהם אסורים. רב יהודה אמר שזה תלוי האם זה פירות שהוא ייעד לאכילה או למשקה, ורק אם זה למשקה חוששים. וראינו את שמואל שאמר שמחלוקת הזאת היא רק לגבי תותים ורימונים, אבל לגבי זיתים וענבים לפי כולם אסור, לגבי שאר הפירות בכל מקרה מותר. המטרה שלנו היום הייתה לחזק את מה ששמואל אמר, אז הבאנו באמת שתי ברייתות, ברייתה אחת חזקה את הרישה של שמואל שבזיתים וענבים מחמירים, ובתותים ורימונים שם המחלוקת. ברייתה שנייה חזקה את הסייפה של שמואל, ולא רק שהיא חזקה את הסייפה, היא גם מקלה הרבה יותר, כלומר שלא רק שהיא מקלה כשהמשקים יצאו מעצמם והוא התכוון לאכילה, אלא אפילו מקלה לסחוט את הפירות האלו לכתחילה. אלה שתי הברייתות, בדיון על הברייתה הראשונה דיברנו גם על מה הדין של סתם, כלומר שהוא לא התכוון לכנוס את הפירות לא למשקין ולא לאכילה, אלא פשוט סתם, אז הברייתה החמירה, הקשנו על זה ממשנה במכשירין ששם בסוף המשנה יש משפט לגבי זיתים וענבים, ששם לכאורה יוצא שמקלים, ענינו על זה שתי תשובות, תשובה הראשונה או ששם גם כן מחמירים, תשובה שנייה באמת שם מקלים, אבל שם זה כי זה בסל, וכל משקה שיוצא הולך לקרקע, ממילא שם רק אם הוא אמר בפירוש שהוא רוצה את זה למשקה, אז מניחים שזה למשקה, אבל אם זה בכלי שכן מחזיק נוזלים, אז בסתם מחמירים. זה היה אגב הברייתא הראשונה, אגב הברייתא השנייה ראינו גם כן דיון לגבי מה שהברייתא אמרה שבתותים ורימונים לא סוחטים לכתחילה, ושבבית מנשה היו סוחטים ביום חול. מה היחס בין שני הדברים אלו? הבאנו שלושה הסברים. הסבר ראשון זה שזה סיבה, כלומר בגלל שבית מנשה שחטו ביום חול, זה אוסר על כל העולם, כמו שבערביה מגדלים קוצים, אז זה אוסר על כל העולם בכלי הכרם עם קוצים לפי רבי אליעזר, אבל דחינו אי אפשר להשוות את בית מנשה לערביה, בית מנשה זה רק משפחה אחת, וגם זה רק רבי אליעזר. הסבר שני זה שזה לא בגלל בית מנשה, אלא פשוט כשהוא סוחט, אז הוא מחשיב את זה כמשקה, וזה רק בדברים שיש בכל זאת כאלה שסוחטים, כמו בתותים ורימונים שיש את בית מנשה. זה הסבר השני, אבל זה תלוי בזה שבאמת יש את הדין הזה של אח שווה למשקה. הסבר שלישי שראשונים מביאים זה שבאמת בית מנשה זה רק דוגמה, אבל באמת זו תופעה יותר רחבה מבית מנשה, אבל לא כמו זיתים וענבים. עד כאן עיקר הסוגיה, לסיום ראינו שני נספחים, נספח אחד לגבי אח שווה למשקה, ראינו את זה סביב מה שרב חיסטה אמר, שמי שסוחט מי תרדין לתוך מקווה, פוסל את המקווה כי זה שינה את הצבע, אז הסבר אחד כי הוא מחשיב את זה למשקה, לכן זה פוסל, הסבר שני רב פאפה אומר, זה פוסל גם בלי שהוא מחשיב את זה למשקה, כי לא צריך שזה יוחשב כמשקה. אגב, זה ראינו גם מחלוקת הבאי ורב, האם באמת בשביל לפסול את המקווה צריך שזה יהיה משקה או לא, ואגב, זה גם ראינו מחלוקת בין רבי יעקב לרבי שמעון, האם מוחל נחשב משקה. נספח שני היה פשוט לראות את אותה משנה במכשירין שדילגנו עליה ורק ראינו משפט אחד מהסוף שלה, וזה לגבי האם חלב בהמה מטמא כשהוא יצא שלא לרצון, כמו שחלב אישה מטמא שלא לרצון. חכמים אומרים שלא, רבי עקיבא אומר שכן, הוא לומד את זה בקל וחומר מחלב אישה, וראינו את הדיון בין רבי עקיבא לחכמים. כל טוב.